הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא האדם השתלטן. קיימות מערכות יחסים שבהם צד אחד הוא שתלטן, לא פעם גם רודן. שתלטנות יכולה להתבטא בהרבה צורות. לא תמיד מזהים אותה מהרגע הראשון, אבל היא יכולה להיות בעייתית ולהרוס את הקשר. האדם השתלטן הוא אדם שקובע את הכללים, הוא קובע את מצב הרוח, הוא קובע מי צודק ומי טועה, מה הגיוני ומה חסר טעם, מה קשר ומה לא, מה יעלה על הדעת ומה אסור להעלות על הדעת, על מה מותר לחשוב ועל מה אסור, מה מותר להרגיש ומה אסור להרגיש. הוא נותן את הטון, הוא הקובע. האדם השתלטן לא מוכן להתפשר. העמדות, הגישות שלו, לא ניתנות לשינוי. הוא לא מוכן ללכת לקראת הזולת. הוא רוצה לצמצם הוצאות כלכליות. אם כן, כל מי שלא מסכים איתו הוא פשוט הזוי. חסר הבנה בכל מה שנוגע לכסף. כך זה בעיניים שלו. כך הוא רואה את הדברים. אין לו תפיסה כלכלית פשוטה, כך הוא אומר על הזולת. והוא לא שם לב כמה הוא לא מאפשר מרחב לאנשים האחרים. כל מי שלא מסכים עם הגישה החינוכית שלו, הוא חסר אחריות, הוא חסר ידע. ומי שמתנגד לדעות הרוחניות שלו, בכלל, אין על מה לדבר. גם כאשר הוא אומר דברים נכונים ובסיסיים, הוא מעורר התנגדות. כולם מרגישים שהם פשוט לא רוצים להסכים איתו. למרות שלא תמיד ישנה סיבה לכך, אולי הוא צודק, אולי הוא מדבר הפעם בהיגיון, אבל הסגנון שלו אומר, אם לא תסכים איתי, אתה שלילי, אם תסכים איתי, אתה נכנע. אם כן, האדם שמולו לא יכול לחשוב בצורה הגיונית, אלא בצורה רגשית, והוא לא מאפשר לעצמו להיכנע. לכן הוא מעורר התנגדות. הוא לא מבין למה אנשים לא מבינים את הדברים ההגיוניים שלו. הוא בסך הכל מדבר בהיגיון, כך נדמה לו, אבל הוא מדבר עם הרבה אגרסיביות. אנשים סביבו לא רוצים להסכים איתו, גם אם אין להם סיבה. לדוגמה, אישה שתלטנית שאומרת לבעלה שהוא חייב לקום בבוקר, כי הרי מה יהיה עם התפילה ועם הדוגמה האישית לילדים? היא גורמת לו לרצות להמשיך לישון עד הצהריים. למרות שהיא, הוא ואחרים יודעים שבעיקרון היא צודקת. אבל הניסוח, צורת הדיבור, הגישה היא כל כך לא נעימה, כל כך משתלטת, שהוא פשוט, אם יסכים איתה, נכנע. הוא לא מוכן להסכים איתה. הוא נכנע בעל כוחו. אם הוא נכנע, הוא מרגיש התמרמרות. ולאחר מכן הוא ימצא סיבות למה היא טועה. לא בגלל שהיא באמת טועה, אלא בגלל שהוא לא רוצה להסכים איתה, כי הוא באמת מרגיש שהיא מכניעה אותו. האדם השתלטן בדרך כלל מצליח להכניע את הזולת לטווח הקצר, אך בטווח הארוך הוא מפסיד. כי הסובבים אותו צוברים רגשות של מרמור, זעם, תסכול. מפתחים התנגדות חריפה כלפיו וכלפי הדעות שלו, וכך היחסים שלו עם האנשים הקרובים נהרסים, והוא לא מבין למה. הוא בסך הכל נחמד כל כך, הגיוני כל כך, הוא לא מבין למה אנשים רגישים כל כך. הוא לא שם לב כמה הוא לא רגיש וכמה הוא פוגעני, דורס ומכניע. על נשים נאמר, מצד אחד בינה יתרה ומצד שני דעת קלה. הבינה היא היכולת לנתח רעיון שכלי. דעת, הכוונה חיבור והזדהות פנימית עם רעיון. דעת קלה מדי יכולה להיות חיסרון, כי האדם אמור לגלות חיבור לדעות ולהיות דבק בהם. מצד שני, דעת חזקה מדי גם היא חיסרון. מדוע? מכיוון שאז האדם נעשה עקשן, כי מהי הדעת? דעת זה התחברות לרעיון. החוכמה והבינה אלה הן מערכות החשיבה, והדעת היא ההתחברות, הדבקות של האדם ברעיון. אדם שאין בו את דעת קלה הוא עקשן מדי, שלא מסוגל לגלות פתיחות מחשבתית ולהגיע לפשרות. אם כן, צריך ללכת בדרך המיצוע. לא דעת קלה מדי, אבל גם לא דעת קשה מדי. לא עקשנות, אלא באמצע. למה האדם השתלטן לא מוכן להתפשר? כי הוא משוכנע שהוא מחזיק באמת, בצדק האבסולוטי. הוא יודע איך לחנך. הוא יודע איך להתנהל בנושא הכלכלי. הוא יודע מה נכון. הוא מכיר את סדרי העדיפויות בצורה המדויקת. הוא לא מסוגל להכיל את האפשרות שאולי הוא תואם. במערכת יחסים חשוב לדעת לזהות טיפוס שתלטן. בין אם מדובר בו עצמו, או שמה הצד השני הוא כזה. לא פעם, הפחד הגדול של האדם השתלטן הוא אובדן שליטה. אם החיים לא מתנהלים בדיוק כפי שהוא רואה לנכון, בדיוק לפי המתכונת שלו, הוא לא יודע מה לעשות. הוא מרגיש שהקרקע נשמט תחת הרגליים, שהרי המצב מאלץ אותו להתמודד עם האפשרות שאולי הוא טועה, וזה בלתי אפשרי. והאדם צריך להפריד בין האישיות שלו לבין הדעות שלו. גם אם דעה מסוימת התבררה כמוטעת, זה לא אומר עלינו שאנחנו אנשים טועים, זה לא מעיד על האישיות שלנו, על האופי שלנו. אצל האדם השתלטן אין הפרדה כזו. אם הדעה שלו לא מתקבלת, מבחינתו זה כאילו הוא עצמו לא יתקבל. אם לא מסכימים איתו, זה אומר ששוללים את עצם הקיום שלו, לכן הוא כל כך מתעקש על הדעות שלו ולא מוכן להתפשר, כי אם הדעה שלו לא נכונה, אם הטעם שלו לא נכון, אז משהו בו לא נכון, משהו בו לא ראוי, משהו בו פגום. הוא מרגיש שהוא נלחם על עצמו, על האישיות שלו, על הערך שלו כאדם, הוא פשוט מפחד מדחייה. עבור האדם השתלטה, ניצחון במאבק כלשהו, רגע אדיר ומשמעותי. הוא מוכן לעשות בשביל זה הרבה. הוא מרגיש שהכל מסתדר, שהכל נמצא המקום, שכולם מכירים בחוכמתו, בצדקותו, בצדקת דרכו. מבחינתו זוהי הרגשה הטובה ביותר שאפשר להרגיש, הוא אדם חכם, מבין ויודע. האדם השתלטן הוא לא אדם רע. כאשר הוא רגוע והוא שלב, הוא יכול להיות נחמד, מצחיק, מעניין. הבעיה היא כאשר החרדה מאובדן שליטה משתלדת עליו, ההתנהגות שלו היא בלתי נסבלת. האדם השתלטן כל כך, חרד שלא יקבלו את הדברים שלו, הוא מרגיש צורך קיומי להילחם על דעתו, עד שהוא לא מצליח לראות אף אחד אחר, רק את עצמו. עבורו זה כמו מעין מאבק הישרדותי. יש שאוהבים לריב, השתלטן הוא לא אוהב לריב, הוא לא נהנה מעצם המריבה, מבחינתו עדיף היה שכולם יסכימו מראש, אלא זה לא כך, אין אפשרות אחרת אלא לכפות את דעתו עליהם, כך הוא מרגיש. זו הסיבה לכך שהשתלטן לא מצליח להיות מסופק, כל ניצחון מרגיע אותו עד לקרב הבא, ברגע שהוא מרגיש איום נוסף, הקרקע נשמט את אחת הרגליים ומתחיל שוב להיות מסופק כמה הוא חשוב, כמה הוא נעלה, ולכן הוא יעשה עוד פעם את עצמו כשתלטן. הוא בלתי נסבל. כל ערעור על דעתו, ערעור על הקיום שלו. הוא אף פעם לא יכול לוותר, כי על מה הוא יוותר? על הקיום שלו? הוא לא מצליח להרגיע להרגשת רוגע וסיפוק אמיתית, כיוון שאין לו אהבה עצמית. כל הערך שלו תלוי באנשים אחרים. האדם השתלטן פועל בגישת הכל או לא כלום. מספיק ויכוח אחד כדי לערער את הערך העצמי שלו. הוא לא מוכן להפסיד, לא מוכן לוותר, לא מוכן להתפשר. הוא לא מוכן שיקבלו את הדעה שלו באופן חלקי. מבחינתו הוא יודע הכל, והוא מבין בדיוק איך הכי נכון טוב לפעול. מכאן בעיה נוספת, כיוון שהשתלטן בטוח שהוא יודע הכל, הוא נוטה לבקר את הסואבים שלו כאשר הם מתנהלים לדעתו בצורה שגויה. בעיניים שלו אדם שהוא לא בסדר על פי אמות המידה שהוא עצמו קובע, אז מותר להעיר, מותר לבקר, מותר לחנך, למען ילך בדרך הישר. כאשר מדובר באנשים קרובים אליו כמו בעל או אישה, הילדים או החברים, הוא מרגיש אחריות כפולה ומכופלת להעמיד אותם על האמת ולהסביר להם איך ראוי ונכון להתנהג. לאדם השתלטן יש נטייה להתגדר בתוך מסגרת של כללים ואורחות חיים שהוא הגדיר לעצמו, והוא לא מצליח לראות מעבר לגבולות שהוא עצמו הציב. פעמים רבות הוא לא מצליח להבחין בנסיבות משתנות שמובילות לשינוי בהתנהגות הסובבים אותו. אם בזמן הניסויים אשתו הבטיחה לו שהיא תמיד תשמור על אווירה רגועה בית, הוא מצפה לקיים את ההבטחה עד סוף כל הדורות, הוא לא מצליח לתפוס כאשר ישנה 5 או 10 ילדים, עומס העבודה אי אפשר לשמור על ההבטחה, בטח לא באופן מלא. הוא לא מבין, בשעתו, אשתו לא יכלה לדעת איך תתנהג בנסיבות מתחדשות. הוא עמום לחלוטין כאשר הוא רואה אותה מתפרצת על הילדים. היא הרי יודעת כמה חשובה לו האווירה השקטה והרגוע הבית. והוא מכריז ואומר, הרי היא הבטיחה, אז מה קורה פה? כך הוא בטוח שהבעיה נמצאת באשתו, היא זו שלא עמדה במילתה, הוא לא קולט שהבעיה היא בו, בחוסר היכולת שלו לתפוס מורכבויות ולהתאים את עצמו למציאות המשתנה. אין לו גמישות. אחת ממילות המפתח בחיים היא גמישות. זוהי תכונה חשובה. לאדם השתלטן אין אותם. יש תלתנים קשים ואגרסיביים, ויש תלתנים נחמדים ומנומסים. שתלטן נחמד לא יגיע לחבר ויוכיח אותו בצורה בוטה, אלא יאמר לו כביכול, אני באמת מצטער שאני אומר לך את זה, אבל כזה אני, אם אני רואה משהו לא טוב אצל החבר שלי, אני חייב לומר לו את זה. אם נשאל אותו מי קבע שהדבר לא בסדר ולא נכון, הוא יענה במילה אחת, אני. כלומר, הוא די מבין שהעולם אמור להתנהל על פי אמות המידה שלו, הוא מרגיש שהוא עושה טובה, שהוא אומר ביקורת לזולת, ועוד הוא אומר את זה בצורה מנומסת וסבלנית, לא באופן מעליב ובוטם. הרי הדברים שהוא אומר הם צדק ואמת, הרי הצדק ואמת נמצאים איכן בליבו. זה חייב לצאת לאור, שלא יהיה בבחינת נביא הכובש נבואתו, מסתיר את הנבואה שלו. כשקורה שמישהו פעל בניגוד להצעתו של השתלטן, ובדיעבד התברר שטעם, השתלטן כמובן לא שוכח לבוא ולומר, אמרתי לך, הרי עבור השתלטן מדובר בחיזוק עצום לתפיסה שלו את עצמו. הנה ההוכחה החותכת שהוא צודק, שחייבים להקשיב לו. מאפיין נוסף של האדם השתלטן הוא הביטחון שהוא יודע הכל טוב מכולם. כשאומרים כולם, הכוונה היא לכולם, ללא יוצא מהכלל. הוא מבין יותר מאנשים מבוגרים, מיועצים, מורים, מאנשי מקצוע. כולם. יש לו תחושה פנימית עזה שהוא היחיד שהצליח להבין את המצב עד הסוף, ומכיוון שכך הוא יודע טוב יותר מכולם מה לעשות, איך לעשות, כדי להצליח בחיים, כדי לפתור בעיות. בדרך כלל הוא גם לא מתבלבל מעובדות. לדוגמה, אמא סובלת מאופק הזה, עלולה להדריך את הבת לפני החתונה איך להתנהל, ללמד אותה, לא לוותר בשום אופן על הצרכים שלה, תמיד לעמוד על שלה. גם כאשר אותה אמא תשמע לבסוף שלבת שלה יש בעיות בשלום בית, היא לא תודה בכך שהעצות שלה היו גרועות. להפך, היא תסביר שהבת שלה לא ישמע בדיוק את מה שהיא אמרה, ולכן קרה מה שקרה. כאשר הבת תפנה לייעוץ נישואים, אותה אם עלולה להתקשר ליועץ ולהסביר לו בדיוק מה הבעיה ומה הוא צריך לעשות, ותציג בפניו את ההבחנה הבלתי ניתנת לערעור שלה, האם בנוגע לשלום בית של הבת שלה. הרי היא יודעת טוב יותר מכולם, גם מהיועץ, והרי היא לא נוגעת בדבר. היא מבינה שבני אדם נוגעים בדבר, אבל היא אומרת על עצמה, אני באמת אובייקטיבית, אני באמת מבינה ויודעת. לי יש זווית ראייה אובייקטיבית. אני יודעת להוציא את עצמי מהתמונה. ומי שאומר דברים כאלה רק מעיד כמה הוא לא יודע לצאת מהתמונה, וכמה היא היציאה שלו מהתמונה מעברת אותו, שהרי השוחד יעבר עיני חכמים, יסלף דברי צדיקים. זוהי עובדה, לא ניתנת לערעור. אם כן, האם היקרה שרוצה לעשות טובה לבת שלה לא יכולה להסתכל על הדברים בזווית ראייה אובייקטיבית. אבל היא אומרת, אני מכירה את העובדות. היא חושבת שהיא מכירה את העובדות. היא מתייחסת לעובדות שהמוח שלה הסכים לקבל, וכל מיני עובדות אחרות היא מתעלמת מהם, כי המוח מסנן מידע לפי מה שהלב רוצה, והלב במקרה הזה משוחד. אם כן, היא לא יודעת, אבל היא לא מוכנה להודות שהיא לא יודעת, כי היא שתלטנית. אנשים שיצא להם להתמודד עם אדם שתלטן יודעים שהחלק המתסכל בסיפור הוא שהאדם השתלטן עשוי להרגיש פגוע כשאנשים לא מתעניינים בעצות היקרות שלו, החשובות שלו. הרי הוא רק רוצה את טובתם. למה לא כולם שואלים אותי? יש לי תשובות לכל השאלות, יש לי עצות לכל הבעיות. הוא לא מבין, לא מודע, לא ערני לכך שהצורך שבה הוא מעניק עצות הוא על גבול הבלתי נסבל. הוא יוצר בסובבים אותו תחושת כפייה. הוא מכניע אנשים אחרים. הרבה פעמים אנשים משתלטנים הם חסרי סבלנות. כשמישהו מספר להם את דעתו, השתלטן לא מגלה התעניינות, ולא פעם גם ממש משדר אי נוחות, וקוצר רוח, הוא מתופף עם האצבע על השולחן, או גלגול עיניים. נו, מתי הוא כבר יסיים את השיחה? השיחה מיותרת, הרי כבר הגיע הזמן שישמע את דעתי המדויקת, הנכונה, המקדמת והמדויקת ביותר. אדם שתלטן מפחד מאוד מחולשה, הוא מפחד שינצלו אותו. כיוון שהוא רגיל לחשוב במונחים של שליטה, הוא עלול לייחס בטעות לאחרים כוונה להשתלט עליו ונלחם בכל הכוח כדי שזה לא יקרה בשום פנים ואופן. בעיקרון, המטרה בניסויים היא לחיות בתוך מערכת שבה שני בני הזוג מרגישים שווים, קשר שוויוני. זה עושה א' ב' ג', השני עושה ד' ה' ו', אבל כל אחד מרגיש שזה שווה לו. המערכת היא דורשת, אבל גם מתגמלת. יש כאן הדדיות, יש כאן שיתופיות. השתלטן לא יודע ולא רוצה להתמודד עם סוג הזה של מערכות יחסים, להפך. הוא מחפש, תדיר את ההרגשה המרגיעה מבחינתו, שידו על העליונה שמכירים במעמד שלו. האדם השתלטן נוטה לפרש מצבים רבים כמאבקי כוחות, כמבחן שנועד לבדוק. מי חכם יותר? מי חזק יותר? מי פיקח יותר? למי יש את המילה האחרונה? לא פעם הוא בוחן. שלא במודע, דרך המאבקים האלה עד כמה הוא יכול להשתלט על האחר, עד איזה גבול הוא יכול למתוח את האגרסיביות שלו ולהריע ולשלוט. הוא מוכן להשתמש בהרבה כוח כדי להכניע את הצד השני, הוא מסוגל להידרדר אפילו לשיטות של איומים והפחדה. הוא לא תמיד עושה את זה מתוך רוע, מתוך רצון זדוני להכאיב לזולת, אלא מתוך חוסר ביטחון וחולשה פנימית שלו, הוא לא חושב על הזולת, הוא פשוט עסוק בעצמו. הוא חלש, הוא לא מסוגל לתת לעצמו את החיזוק שהוא צריך. הוא לא יודע לומר לעצמו שהוא שווה, הוא בעל ערך בלי קשר. לא משנה מה יגידו כולם, גם אם לא לגמרי יאהבו אותו. אבל הוא מבחינתו חייב לשאוב את החיזוק שלו מאחרים, ולכן הוא חייב שכולם יסכימו אותו, ואם לא מסכימים איתו, הוא נלחם על כך. הוא צריך עד כדי כך שהוא מוכן ללכת רחוק ולהרוס את הקשרים שלו כדי להשיג את השליטה שלו, את השתלטנות שלו. בזמנים רגועים האדם השתלטן יודע לומר לעצמו את כל האמירות היפות שקרא בספרים ושמע בהרצאות, שמערכת היחסים צריכה להיות הדדית, שהצד השני צריך להיות שלם עם ההחלטות שלו. הוא מבין שהצד השני זה גם בן אדם וצריך לשמוע את דעתו וצריך למצוא דרך ששני בני הזוג ירגישו טוב יחד. הוא יכול להשמיע את הנאומים היפים האלה עד הרגע שלא מוכנים להקשיב לו. אבל כאשר לא מוכנים להקשיב לו, אז משתלטת החרדה, אובדן שליטה וכל האינסטינקטים ההישרדותיים נכנסים לפעולה, והוא שוכח את הכל, והוא חוזר להיות השתלטן. המודעות לכך תעזור לאדם להרפות ולחפש כיוון שבו הוא לא ישתלטן על אחרים אלא על עצמו, כדי לאפשר ביטוי גם לרצונות שלו וגם לשל הזולת. וכך ימצאו מערכת הדדית בריאה ונכונה. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.